כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת יתרו תשע"ז. התשמע קולי, על קול האלוהים וקולם של האנשים במעמד הר סיני. פרשתנו מתארת רגע סי של מפגש ישיר בקשר שבין אלוהים לאדם, וליתר דיוק רגע סי בקשר שבין עם ישראל לאלוהיו. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר, וידבר אלוהים. דיבורו של האל מופנה לישראל כולם, באופן ישיר. הפעם, האל לא מדבר אל משה שידבר אל הזקנים שידברו אל העם. הוא גם לא משתמש באהרון כפה של משה לדיבור אל בני ישראל. הפעם הפנייה ישירה. ופנייה ישירה זו נעשית אחרי שהעם מתבקשים להכין את עצמם בגוף ובנפש במשך מספר ימים לקראת המפגש. הם מתקדשים, מחפשים בגדיהם ונענים להזמנה האלוהית. נדמה שבאמצעות מעשה הדיבור הישיר עושה הישות האלוהית צעד כלפי ישראל, השבט, הקבוצה, העם שבו בחרה. עד כה התבטא הקשר באמצעות תיווך ובדרכים עקיפות, בדיבורו של משה, דרך מכות, על פי צווים. הפעם מתרחש משהו שונה, מתרחש מפגש. מתוך תמונה זו נדמה שתגובת ישראל הייתה ודאי שוברת לב עבור הישות האלוהית. תגובת ישראל היא לכאורה בקשה לריחוק, תיווך וחוסר ישירות. בני ישראל פונים אל משה ואומרים, דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. בדמיוני אני חושבת על רגע שבו לכאורה שואף, מנסה, רוצה אלוהים להתקרב אל בני ישראל באמצעות וירד השם לעיני כל העם, ובו ברגע עונים ישראל לדיבור הישיר בשלילה. ישנו אפיק דרשני הקורא להבין את הבקשה מצד העם לא כמבטאת רצון לריחוק, אלא דווקא כטענה בדבר שאיפה למעורבות ישירה יותר בברית. כלומר, בקשת ישראל איננה למרחק מהאל, אלא דווקא לשיתוף ולתקשורת באפיון טיב היחס שבין אלוהים לאדם. דווקא בנקודה זו הם מבקשים לקחת חלק בהגדרת הקשר שנעשה באמצעות עשרת הדיברות, ולמעשה אומרים כי ללא מעורבות זו תהיה הברית חסרה. הסבר אפשרי נמצא לדעתי במחלוקת פרשנית העוסקת במה שהתרחש בהר סיני. דרשנים מתווכחים בנוגע למה שמעו ישראל ישירות מן האלוהים בהר סיני, ואולי בעצם תוהים אודות מיקומו הכרונולוגי של הרגע שבו מבקשים ישראל ממשה, דבר אתה עמנו ונשמעה. וכך אומר המדרש. רבי יהושע בן לוי ורבנין. רבי יהושע בן לוי אומר, שתי דיברות שמעו ישראל מפי הקדוש ברוך הוא, אנוכי ולא יהיה לך. ורבנין החכמים אומרים, כל הדיברות שמעו ישראל מפי הקדוש ברוך הוא. רבי יהושע בן לוי והחכמים דנים בשאלה מה בדיוק שמעו בני ישראל ישירות מפי האלוהים. במילים אחרות, הם עסוקים בשאלה אילו דיברות נשמעו, או כמה מן הדיבור האלוהי נשמע ישירות. מועלות שתי הצעות. לדעת חכמים, כל עשרת הדיברות נאמרו מפי האלוהים עצמו. ואילו לפי רבי יהושע בן לוי, רק הדיבר הראשון והשני נאמרו מפי האלוהים. לאחר מכן ביקש העם מהאל כי יפסיק לדבר אליהם באופן ישיר. ישנו תיאור חסידי של עשרת הדיברות המהווה במובן מסוים עמדה שלישית. זהו תיאורו של רבי נפתלי מרופשיץ. וכך הוא אומר, יכול להיות שלא שמעו מאיתו יתברך רק אות א' דאנוכי. את דברי רבי נפתלי מרופשיץ ניתן להבין בשתי דרכים. ייתכן והוא מצמצם עוד יותר את מה ששמעו ישראל. לא את כל הדיברות, לא את הדיבר הראשון והשני, אלא את הצליל הראשון בעשרת הדיברות בלבד. של המילה אנוכי. מאידך, ייתכן וטענתו מטאפיזית, ומכוונת למורכבות השמיעה האנושית של קול אלוהי. או אז, מציג רבי נפתלי מרופשיץ פרדוקס, שהרי צליל האות א' הוא ריק, חסר, חלל. מה נשמע עם אות א' כנראה ללא ניקוד? מה שנשמע הוא למעשה מאומה. מאומה המזכירה את כל הדממה הדקה ששמע אליהו. כך או כך, נדמה שהתיאורים השונים בונים מדרג, מדרג התרחקות של האלוהים, מדרג התרחקות מהאלוהים, או שיקוף של האתגר העצום של קשר בין אלוהים לאדם. מדמיון דרשני אשר לפיו אלוהים דיבר אל עמו את כל עשרת הדיברות, אל דמיון דרשני שלפיו אלוהים דיבר את שתי הדיברות הראשונות בלבד, והלאה אל דמיון דרשני שלפיו כל שנשמע הוא צלילה של האות א'. אולם, עיון חוזר בפסוקים מלמד כי בקשתם של ישראל איננה לריחוק, כי אם דווקא למימד של קרבה. בקשתם איננה להפסיק לשמוע את אלוהים. להפך, הם רוצים לשמוע אותו טוב יותר. דבר אתה איתנו ונשמעה, הם אומרים למשה. נראה אם כן שמשהו באופן שבו הדברים נאמרים עד לאותו הרגע מקשה על שמיעה זו. משהו בדרך ההיקשרות מהווה מכשול. ואכן, ההתרחקות המתוארת במדרשים היא גם הבסיס לשיתוף. שכן ככל שמצמצמים יותר את הקול האלוהי הישיר, כך גדלה המעורבות האנושית בעיצובה של ברית סיני. ככל שמצמצם הדמיון הדרשני את טווח הדיבור האלוהי, הופכים עשרת הדיברות להיות תוצר של שיתוף פעולה בין אלוהים לאדם. בפרשו את בקשת ישראל, דבר אתה איתנו ונשמעה, מציג הפרשן על שך צד אחד של שיתוף הפעולה שהיה נדרש בין האל לברואיו על מנת להמשיך ולהציג את עשרת הדיברות אחרי בקשת ישראל. נקודתית הוא מנסה להסביר כיצד הצליחו ישראל כולם לשמוע את הדיברות מרגע הבקשה של ישראל. והוא אומר כך, דבר אתה עמנו, ושמה תאמר כי לא תעצר כוח להשמיע במחנה 12 מיל על 12 מיל, כי כל בן אדם הוא. בני ישראל מונים מאות אלפי אנשים ויותר. הדרשן מציג את הדאגה הסבירה שקולו של משה, קולו של בשר ודם, לא יישמע במחנה כולו. תשובת הדרשן היא כי הוא יתברך יצרף קולו עם קולך, וזה אומרו ונשמעה. כלומר, אחרי הבקשה של העם למשה כי ידבר עמם, שמעו ישראל קול משולב, שבו השתתפו משה והאלוהים בדיבור. מהות הבקשה ונשמעה לפי אלשך, איננה עיבוד קולו של האל, אלא כמיהה לצירוף. הדרשן מוסיף ותוהה. ושמה תאמר, אם כן, מה נרוויח בזה? הרי בין כך ובין כך שומעים איתם כל השם. מה מהות הבקשה? תוהה אלשך. מה הרווח אם קולו של האל נשאר בדיבורם של הדיברות? ותשובתו, הנה אין דומה קול המצורף עם קול בשר ודם, עם קול השם בלי אמצעי. קול המצורף אם כן לפי אלשך הוא שונה בתכלית, וזו בקשת ישראל. בקשה אשר נובעת מתוך מודעות לכוח של קול משולב, קול של אלוהים ובשר בדם. תפיסה לפיה אין זה דלדול בקול האלוהי, אלא יצירת המצה לשמיעתו. כלומר לפי פירוש זה בקשת ישראל היא לשמוע את אלוהים, ולשם כך לדעתם יש צורך בכל המשלב אלוהים ובשר בדם. מה הקשה על השמיעה החד מימדית? זו של הקול הבלתי מצורף, הקול הנבדל. מעמד הר סיני הוא רגע של ברית בין אלוהים לעמו. יש להעלות את ההשערה. שם החד צדדיות יתרה מזו. קשר שנערג באופן חד צדדי הוא כמעט בלתי נסבל. הוא שובר לב, הוא צרימה. מתוך שברון לב זה מבקשים ישראל ונשמעה. ודבר זה אפשרי על ידי כל המצורף. ולוואי ונשכיל לבקש צירוף על מנת לשמוע, ולצרף קולותינו על מנת להישמע. שבת שלום.